רוב התקופות לא לצור לא היו בכלל. לא היה מלחמות כמעט אף פעם. אתם זוכרים בתנ"ך מלחמה של צור או צידון נגד מישהו? בדיוק.
פעם כתוב על בעל בן צידונים שהיה...
מה?
כתוב יש מלחמות על... נראה
לי צבא מלך צידונים או צבא? לא. על ארם נאמר שהיה במלחמה, ואז גם תור מלחמה וכל זה, אבל את בעל זה, הוא באמת היה מלך צידונים, אבל פשוט כתוב אותו כי הבת שלו הייתה אשתו של אחיו. כן, לוקחת איזבל בת את בעל מלך צידונים. אבל מלחמה ממש מפורשת עם צור לא הייתה. אנחנו יודעים שהייתה, היה פה ושם. כלומר, נניח סנחריב בדרך לחזקיהו, היכה את צור, לצידון, כל האזור הזה. אבל בדרך כלל, גם אם מקים אותם, זה כדי לשלוט בהם, אבל לא כדי להשמיד אותם. בגלל שהם רוצים מאוד את היכולת המסחרית של הצידונים והצורים. כל הפיניקים בעצם, זה האזור הזה, היו בעצם השולטים בכל הים התיכון. אז אנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם. ככה למשל, מי שקרא קצת היסטוריה על המלחמות בין יוון לפרס, אז כן, או לחילופין מי שרואה סרטי אימה כמו 300, אז כל הספינות שהגיעו של פרס לכיוון יוון היו בעצם פיניקיות. לא כולם, אבל הפיניקים הם אלה ששלטו פה באזור ויכלו לנהל פה את העסק. בשלב מסוים באמת היוונים קצת יוכלו להעלות את הרמה של עצמם כדי להשתוות לצידונים, אבל זה כבר בתקופה הרבה יותר מאוחרת. בכל אופן, בתקופה שלנו זה מה שקורה. בסדר, זה פחות או יותר העניין. אז זה כמשפט צידונים, שוקט ובוטח, כן, אחרי שאמרתי שיושבת לבטח, אז גם שוקט ובוטח. ואם אמרנו, אתם זוכרים בשבוע שעבר שדיברנו על זה שכששקטים אז הכל טוב, והדיבור זה הכלי נשק של החלשים, או שאתם לגמרי לא הייתם בעניינים כבר בשלב הזה, אז בסיפור הזה אנחנו ראינו, טוב, ראינו ונראה כמה פעמים את העניין הזה שבאמת הדיבור זה מה שבאמת אפשר להשתמש בו כשאין לך שום אפשרות אחרת. אז נניח האמא של מיכה, היא מדברת, היא מקללת את מי שיגנוב, את מי שגנב לה את הכסף, כי היא לא יודעת מי זה, היא לא יכולה גם להילחם נגדו, לקחת את הכסף חזרה, אז היא מקללת. ואחרי זה, הוא כאילו בבד... מה זה?
מקדישה,
כן, לא, בסדר, אני מדבר אבל מבחינת הדיבור, אחרי זה בסיפור של הנער הלוי, הכל מתחיל מזה שהם הכירו את הקול של הנער הלוי, שוב, הדיבור שמתחיל קצת להופיע, אבל עכשיו, בסיפור הזה של לייש, אנחנו מתחילים לראות את זה יותר מפורש. כן, זה שהיא שוקטת, בשקט, והדבר שאין להם, אין להם שום דבר לומר, כן? אין מחלים דבר בארץ, יש אפילו מישהו שכתב, לא יודע אם הוא הכי משכנע בעולם, אבל כתב מאמר, וזה, יש לה איזה מה, שמחלים זה בעצם מדבר. זה הקלם של הערבית. ואם זה נכון, אבל גם אם לא, יכול להיות שמחלים זה כמו לא יחלמנום, שדוד אומר על הרועים של נבל. לא יחלמנום, הכוונה, אנחנו לא פגענו בהם. אז אף אחד לא פוגע בהם, הם בשקט, הם לא צריכים לדבר, הם לא צריכים כלום. יורש עצר, גם אין להם יורש עצר. כמו שאין להם מחלים דבר בארץ, אין להם גם יורש עצר. מה זה אומר יורש עצר? שאלה טובה. כנראה, אפשר להציע כמה אפשרויות, אבל כנראה זה כנראה יורש העוצר, כמו שאנחנו היום אומרים יורש עצר, כלומר יורש המלוכה. אין להם מלוכה, אין להם מישהו שישלוט שם, ואולי זה קשור לבימים האמת מלך בישראל, אז גם ללייש אין מלך, ולכן הם פגיעים מאוד. ורחוקים הם המצידונים, שזה עוד פעם מרחיק אותם מאוד מהגנה כלשהי, אין להם דבר, ודבר אין להם עם אדם. כלומר, הם רחוקים מאוד מצידון ורחוקים מאוד מאדם, שזה יכול להיות... שאין להם קשר עם אנשים, אבל גם יכול להיות שהם רחוקים מהעיר אדם. כן, איפה היא מופיעה? אתם יודעים?
מה?
העיר אדם. ניסיון יפה.
יהושע, לא?
יהושע, כן.
עם
ה... מעבר ירדן, כן. כן, אז שם באמת נאמר שהמים שנעצרו, נעצרו הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד צרתן. שזה, אם נוסיף את זה כאן, אז טוב, אם אמרנו שזה צידון, אז אדם זה משהו בערך פה, מה שכיום מכונה גשר אדמיה, שזה כנראה משמר בערבית את השם אדם. בכל מקרה, אז זה מה שנאמר. כל מה שנאמר עליה זה שהיא שוקטת בתוכת ובעצם אפשר להרוג אותם בלי חשש. שזה והשם הולכו לבדוק. מה הם אומרים להם? הארץ טובה מאוד, ותבואו אל ארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם. זה כבר תיאור אחר לגמרי. מה שהם ראו, הם ראו עיר שאפשר להשמיד. ומה שהם אומרים זה, שמיעו, כדאי לכם, זה עיר טובה, זה ארץ טובה, והיא רחבת ידיים. אז יש איזשהו הבדל, כלשהו, בין מה שהם שומעים, מה שהם ראו, לבין מה שהם אומרים. ובזה מנסים לשכנע את האחים שלהם. עכשיו, אילו באמת האחים שלהם היו כל כך נוראים כמוהם, כמו החמישה האלה, אז יכול להיות שלא היה צריך את זה. הם אומרים להם, תראו, יש שם אנשים שאפשר להשמיד בקלות. ואז הם אומרים, יאללה, בואו נעלה. אבל הם לא אומרים את זה. הם צריכים לשכנע אותם, צריכים להסביר להם למה הארץ טובה. אפשר לומר שהחמישה האנשים האלה שנשלחו כמרגלים הם בעצם שיא הרוע בסיפור בני דן.
אנחנו...
נורא, כאילו העניין
זה...
מה זה? להשמיד גויים. אה, אתה צודק. טוב, אז אני טוב, קצת מקדים את המאוחר. אבל בהמשך אנחנו נראה שגם התיאור הזה, שכביכול הוא תיאור של כיבוש הארץ, מתואר בצורה נוראה. ואז אני אביא לזה שתי ראיות שמהם אתם גם תחלקו עליי. אבל זה עניין כך. טוב.
שמה ש... זאת אומרת, זה שהיא... מבודדת וחלשה, אז לא כזה טוב, כי אז אתה צריך לטרוח שאתה לא תהיה מבודד וחלש.
אה, אז לא כדאי.
שמו, זה עיר, באמצע שום מקום, שאין לה שום סיוע וזה.
אבל הם לא חלשים.
בני דן לא, אבל...
בני דן כשהם יהיו שם, הם יהיו אנשים חזקים שגרים שם.
כן, אבל בכל זאת, אנשים לא מבוססים בעד.
אוקיי, יכול להיות.
זה שם של הפוכה.
מה זה?
מי אמר? דווקא הפוך, הם צריכים לכבוש את המקום הזה, כי הם צריכים מקום לגור בו, וזה הנחלה שלהם, אז מה רע בזה?
אתה אומר שזה הנחלה שלהם, שהם צריכים מקום לגור בו, וזה בסדר. אוקיי, זה כל מה שהוא אמר, כאילו, בסדר, כאילו, זה ראוי, וזה בסדר להשמיד אותם.
הוא אמר, כאילו, מי אמר שזה רע? אני אומר, הם צריכים לעשות את זה, הוא אומר, הם צריכים...
מצוות כיבוש הארץ.
רשות, אני אומר שזה חובה, כאילו.
חובה מצד כיבוש הארץ, כן.
הם
הלכו
אנשים, הם צריכים מקום.
כן, כן. נראה, שנייה, אנחנו עוד לא הגענו. אז באמת הם מסכימים, ויסעו משם ממשפחת הדני, מצורעה ומשתאול, 600 איש, חגור כלי מלחמה. לא כל שבט דן, אלא 600 איש, אני מקווה שזה לא כל שבט דן. טוב, גם כנראה שזה לא כל שבט דן, כי מאוחר יותר, בסיפור הקודם, של שמשון, שהוא כזכור מאוחר יותר, אז יש עדיין בצורעה ובשתאול בני דן. כן? אלא אם כן, רק משפחת מנוח החליטה להיאחז שם ולהישאר. זה לא סביר.
אם הסיפור קרה.
אם הסיפור קרה. לא, גם אם זה משל, זה משל שיש לו נתונים כאילו מציאותיים. כלומר, הסיפור מניח שפלישתים נמצאים באזור מסוים בארץ, ויש יהודה, הוא לוקח נתונים מציאותיים, לא ממציא שפתאום היה דן כשלא היה דן. 400 שנה מאוחר יותר. טוב. אז הם נוסעים חגורים כלי מלחמה, ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה. מה הקשר? ולא רק זה, אלא על כן קראו למקום ההוא מחנה דן. עד היום הזה. הנה אחרי קריאת יערים.
עוד מחנה דן.
מה זה עוד מחנה דן?
בין דן לדן. כי יש לנו את...
מחנה דן של שמשון. שזה איפה? זה בערך באותו מקום. אפשר להתלבט. אני מסכים על התלבטות, אבל זה יכול להיות באותו מקום. הרי שמה זה מחנה דן בין צורעה ובין השתאול. ופה זה מחנה דן איפה? או נדייק קצת יותר אחרי קריית יערים. מה זה אחרי קריית יערים?
לכיוון הים.
לכיוון הים כנראה, כן, אחורה, מערב, וזה בערך צורה ושתות. כן, אז זה לא כזה פשוט. אבל למה אכפת לנו בכלל שהם עצרו בקריית יערים בדרך? זה לא מוסיף לנו כלום. פסוק הבא ימשיך כרגיל, ויעברו משם הר אפרים ויבואו עד בית מיכה ומשם הכל.
למה קוראים לזה מחנה דן?
זה נשמע משהו חשוב? מה אכפת לי?
איפה שילה נמצאת?
איפה?
שילה נמצאת.
שילה עדיין לא נמצאת, אבל היא נמצאת יותר צפונה בכל אופן, באפרים. כלומר, שילה, שאנחנו נגיע אליה בסוף, כלומר, הפעמים היחידות ששילה מופיעה בכלל, זה רק בנספחים האלה לספר. הרי כל תקופת השופטים זה תקופת משכן שילה, ואין לנו בכלל זכר לשילה. כן, שילה נמצאת באזור הזה בערך, כן, אם זה פושכם, יש את הקו של גב ההר, שמגיע כאילו מג'נין ככה עד לחברון ודרומה, אז עליו בערך יושבות כל המערים הבסיסיות, המרכזיות. יש לנו את חברון, יש לנו את בית לחם, קצת יותר הצידה ירושלים, יש לנו את בית אל, יש לנו את... על כל הדרך הזאת, יש שכם, שומרון, דרך גב ההר, והם ערים חשובות בגלל שהדרך המרכזית עברה בהם. אז לכן קל מאוד לשים לב, זה כמובן לא הכי ישר בעולם, אני קצת הגזמתי, לפעמים זה פה הולך יותר מזרחה וכו'. זה בדרך כלל הקו פרשת המים, כלומר הקו שבו על ההר המרכזי המים מצד אחד הולכים לפה, מצד שני הולכים לפה, מצד אחד וצד שני של הקו, כן? אז זה נקרא קו פרשת המים, זה איפה שפחות או יותר עברה הדרך העתיקה, ולאחר מכן הדרך הרומית, ולאחר מכן כביש 60, כלומר פה, באזור. אז אחרי העניין הזה, בואו נחזור לשאלה שלנו. אז למה קריית יערים ולמה יהודה? אז אפשרות אחת זה רק כדי להזכיר את יהודה, כי אנחנו אוהבים להזכיר את יהודה. וזה חלק ממשהו שכבר אמרנו מקודם, שהתחלנו עם בית לחם יהודה, וגם בסיפור של שמשון היינו צריכים להזכיר את יהודה, ואפילו בסיפור של יפתח, אם אתם זוכרים סיפור אחד אחורה, לפני שמשון, אז גם הוזכר יהודה. כן? שבני עמון עברו את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים. עכשיו, זה שיהודה מופיע בסיפורים האחרונים, זה קשור כנראה לעובדה שכבר התחלנו להידרדר כל כך שדברים משפיעים על יהודה. יהודה שהיה חי לו בשלום ובטוב, כי הוא הרי כבש את הנחלה שלו והכל. אז כל הדברים האלה שבהתחלה לא הפריעו ליהודה, עכשיו חוזרים ומכים בו. באים בני עמון ומכים ביהודה, באים פלישתים ושולטים ביהודה. ועכשיו...
הם עוברים ביהודה?
מה?
הם עוברים ביהודה.
לא, עכשיו פה זה סיפור אחר. קודם כל חזרנו אחורה בזמן. כן, עברנו עכשיו לסיפורים אחרים. אבל מבחינת ההידרדרות, אם אתם זוכרים, אנחנו עכשיו בתיאור הכי גרוע. כן, של ההידרדרות בתוך העם. כן, בדיוק היום ראיתי איזה חוקר שניסה לטעון שבדיוק בגלל זה אין בסיפורים האלה אויב. אין אויב חיצוני שבא במכה, בגלל שהאויב הוא פנימי. בני ישראל מצליחים מבפנים להיות ריקובים ולהרוג את עצמם. אז יש לנו מלחמת אחים קטנה פה, ויש לנו מלחמת אחים גדולה בסיפור של פלגש בגבעה, ובכלל יש לנו הרבה מלחמות אחים. זה דבר נחמד. אז הסיפור הזה כנראה יכול לרמוז למין הידרדרות יותר גדולה, כשיהודה שוב מופיעים, והמלחמה הזאת, של מה שקורה פה שהם לוקחים את פסל מיכה, ואחרי זה את לאיש, מתחילה מקריאת יערים ביהודה. אבל דבר שני שאפשר לומר, ויכול להיות שזה כבר מתחיל לכוון אותנו לכיוון ספר שמואל, זה המיקום של קריאת יערים מבחינת ספר שמואל. כי מה קרה בקריאת יערים בספר שמואל? הארון. כן. הארון הגיע מהאזור של פלישתים, נכון? כשהחזירו אותו, והגיע לשדה יהושע בית השמשי, כלומר בבית שמש, שזה...
אם יצא פחות או יותר את הגבול בין יהודה לבין אפרים, אז טוב, פה זה פלישתים כמובן, כל האזור הזה, ומגיעים בסופו של דבר לבית שמש, שזה משהו כזה, ומשם ממשיכים על קו הגבול לקריאת יערים וכו'. אז מבית שמש, בכל אופן, קריית יערים זה משהו כזה, כן, טלסטון, בכביש שיורד מערבה מירושלים, עוברים מדרום לו, והאזור הזה זה בעצם הגבול בין יהודה לבין אפרים. בני דן הולכים על הגבול הזה ומגיעים לקריית יערים ועוברים וחונים אחרי קריית יערים, שזה משהו באזור הזה. אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אי אפשר לדעת. וכאן בעצם אומרים לנו, נמצאים ממש שנייה מיהודה. כן? ממש אחרי קריית יערים. אם זה נכון שכל הספר הזה, או לפחות הסיפור הזה, נכתב מנקודת מבט של יהודה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אז יכול להיות שזה בדיוק מה שזה אומר. בא מישהו מיהודה ואומר, הנה הם שם, מעבר לגבול. שם הם חנו, ומשם הם הולכים צפונה. מה שזה בעצם אומר, זה שימו לב, הם מתחילים מהנקודה הכי דרומית ומגיעים לנקודה הכי צפונית של ממלכת ישראל. וזה באמת מה שהם עושים, אפילו אם לא נתייחס לקריית יערים, אלא רק לצורה והשתורים וכל האזור הזה, הם הולכים בעצם מדרום מערב לצפון מזרח. כן, כמובן שזה בקו אווירי, הם עוברים בדרכים יותר מסודרות, אבל הם בעצם חוצים את כל ממלכת ישראל. והעובדה שהם חוצים את ממלכת ישראל, עם כל הרמזים שמצאנו לממלכת ישראל בסיפור הזה, כבר מתחילים להוביל אותנו למסקנה מה המטרה של הסיפור. כן, וכבר ראינו הרי שיש לנו איזושהי הקבלה לירובעם, נכון? כשמיכה ממלא את יד אחד מבניו, שזה בדיוק מה שירובעם עושה, לא עם הבנים שלו, אבל הוא ממלא את ידי מי שהוא רוצה, כדי להיות הכהנים במות שהוא עשה. ואחרי זה אנחנו נראה כמובן שכל זה מוביל להקמת המקדש בדן, שזה בדיוק מה שירובעם עושה. הוא מקים עגל אחד בבית אל ועגל אחד בדן. שוב, החלק הכי דרומי והחלק הכי צפוני של ממלכת ישראל. אז יש פה איזשהו רמז לממלכת ישראל, ואנחנו עוד נרחיב את זה בהמשך. אז זה אולי איזשהו הסבר למה קריית יערים מופיעה פה. ובאים ואומרים, שם זה מחנה דן, מעבר לקריית יערים, מעבר אלינו, מעבר לגבול.
אני משנה שבהתחלה כתוב שמחנה בקריית יערים, ואחר כך
מחנה
קריית יערים?
אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל לכאורה, אם אתה לא מסביר שבקריית יערים זה בערך בקריית יערים, אז יש פה סתירה מפורשת. לכן חייבים לומר שזה כאילו בקריית יערים זה באזור איפה אחרי קריית יערים. כן,
זה
הקבלה
היחידה לספר
מלכים
בספר שופטים?
ממש ממש לא, אנחנו נגיע לזה. כאילו, יש כמה הקבלות. נכון. אז ראינו, נחזור לזה אחרי זה. אנחנו רק נסיים את הסיפור, ואז אם יישאר זמן בשבוע הבא, אנחנו נחזור לזה. או השבוע, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי מדי. ויעברו משם הר אפרים, ויבואו עד בית מיכה. הם החליטו לעבור דרך בית מיכה. ויענו חמשת האנשים הולכים לרגל את הארץ לאיש, ויאמרו אליכם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה? ואתה, דעו, מה תעשו? כן, מה עושים כשיש בבתים האלה פסל ומסכה? ברור שהולכים ולוקחים, למה לא? אוקיי, אז זה מה שהם עושים. ויסורו שמה ויבואו אל בית הנער הלוי, בית מיכה, וישאלו לו לשלום. הם באים עם כל הצבא שלהם.
לשלום.
לשלום, כן, שואלים לו לשלום. וכן, מעניין אבל שהם שואלים לו לשלום, אחרי שככה מחזירים לו על זה שהוא שאל להם באלוהים, אז הם שואלים לו. בכל מקרה הם שואלים לו לשלום, כשמה? ו600 איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער, אשר מבני דן. כן, אז שואלים לו לשלום, ובינתיים בשער עומדים 600 איש חגורים כלי מלחמה, שברור שמדגישים לנו עד כמה שהם הם מסוכנים. לא אומרים, הם ניצבים פתח השער ורוצים אחד אחד לבוא להגיד שלום. זה יותר בכיוון של מלחמה. ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, כן, אחרי שאמרו לו שלום, אז הם המשיכו. ומה הם עשו? באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ו600 האיש שחגור כלי המלחמה. כן, עכשיו כבר הכהן נמצא עם הצבא הזה, איך שהוא הגיע לשם, לא ברור מרצונו או לא מרצונו, אבל הוא כבר נמצא פתח השער עם ה600 איש האלה. ואלה, עכשיו עושים זה מין חזרה מקשרת, לא ברור באמת הסדר של הדברים פה, אבל אלה באו בית מיכה ויקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר עליהם הכהן, מה אתם עושים? כשהם הלכו ולקחו את כל הדברים האלה, אז הוא אמר להם, מה אתם עושים? ויאמרו לו החרש, שים ידך על פיך ולך עמנו. שוב כמובן ההשתקה שלו. הוא רוצה לדבר, כי אם באים ועושים איזה משהו לא בסדר, ואין לו משהו אחר לעשות נגד זה, אז אומרים לו, תשתוק. כן, משתיקים בעצם את הנשק היחיד שיש לו. ויאמרו לו החרש, שים ידך על פיך ולך עמנו, ויהיה לנו לעבור כהן. שזה בדיוק מה שמיכה ביקש ממנו, נכון? ויהיה לי לאב ולכהן. ויהיה לנו לאב ולכהן. הטוב יהיה לך כהן לבית איש אחד, או יהיה כהן לשבט ולמשפחה בישראל? כן, ודאי שעדיף לו להיות כהן לשבט ולמשפחה. זה יותר כאילו פרסטיג', זה כאילו יותר נחמד. והוא הרי כל העניין שלו זה רק להיות מכובד יותר ועם יותר משכורת. אז טוב, ויתב לב הכהן, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל בעצמו כביכול, הוא בעצמו עכשיו לוקח את זה, ויבוא בקרב העם. כן, הוא שומע את זה, שכנעו אותו, תראו כמה קל לשכנע אותו, והוא לוקח בעצמו את הדברים, גונב אותם והולך לקרב העם. מה שמעניין, מה?
הוא לוקח את המסכה.
נכון, הוא לא מצא אותה כנראה. לא ברור למה זה חסר, אין לי מושג. אבל הם לקחו כבר הרי את המסכה, נכון? דרך אגב, מקודם הם לא לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, אלא לקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה. מי שרוצה יכול לכתוב ממש עבודה שלמה על מתי הם לוקחים מה. יש פה איזה 4 פעמים שדברים מופיעים. אבל בסופו של דבר כנראה שהם לקחו את הכל. כן? אין שום סיבה שהם לא. ויבוא בקרב העם. עכשיו זה רק מעניין שאם באמת אמרנו שמיכה רצה שהוא יהיה לאב ולכהן, אבל בסופו של דבר מה הוא היה? מי זוכר?
לבן.
כאחד מבניו, נכון? הוא היה כמו הבן שלו. ועכשיו הוא בעצמו גונב לו את האפוד והטרפים וכל הדברים האלה.
זה מה שבנים עושים.
זה נכון, זה מה שבנים עושים. הרי לפני שנייה מיכה לקח את הכסף לאמא שלו. אז הכל ממשיך כרגיל. עכשיו הם גונבים מגנב, ובסופו של דבר הגנב ירדוף אחריהם, וזה לא ילך לו, אבל הרעיון שזה שהם פשוט גונבים את מה שהוא גנב בעצמו, זה כבר יוצר איזושהי אירוניה. מה זה?
הם הולכים
לגנוב, אני לא יודע, הם הולכים לרצוח ולשדוד, וכאילו לשבת שם. אין להם בעיה שהם יישארו שם, רק לא בחיים. בכל אופן כן, מה?
זה
כך
מזכיר את לבן.
את לבן דווקא? למה?
תלו, היה שרציתי לקחתם.
כן, אתה ממשיך קדימה, אנחנו לא יודעים מה כתוב שם. ויפנו וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. זה אולי מזכיר לך קצת לא את לבן, אבל את יעקב, נכון?
אבל מאיפה הופיעו הטף והמקנה?
פתאום.
כמו חמאס.
כמו חמאס. יפה, עכשיו הכל בסדר. עשינו אותם כבר הכי גרועים שאפשר, אפשר כאילו...
הם עולים מפלישתים.
מה?
הם עולים מפלישתים.
כן, פלסטין. בכל מקרה, יש שתי סיבות אפשריות למה הם שמים את הכבודה ואת הטף ואת הכל לפניהם.
כמו מלאך,
ואז? כמו יעקב. אז או כמו יעקב לפני עשיו, שאז למה הוא עושה את זה?
כדי שזה
רשם בין השלום, נכון. הם הולכים ללייש, אז הם רוצים עכשיו שיראו שפניהם לשלום, אז הם שמים את כל הטף, את המקנה ואת הכבודה לשניהם, ואז שהם יבואו ויגידו, או איזה יופי נחמד, הם באו עם כל הילדים שלהם, אז הם יארגו אותם. אפשרות שנייה, אפשרות שנייה יותר פשוטה, גם לאור ההמשך וגם לאור העובדה שאנחנו רק הרגע עזבנו את בית מיכה.
שירדפו אחריהם.
כן, אם הולכים לרדוף אחריהם, אז כדאי שאנחנו נהיה מאחורה ולא הטף והמקנה והכבודה. כן, אנחנו לא רוצים שיפגעו בהם. הם את כל הרכוש ואת הילדים הם שמים מקדימה כדי שהם יוכלו להגן מאחורה. וכידוע לדן יש מסורת ידועה של להיות מאסף. אז
כתוב שהם יצאים עד 600 אנשים.
מה זה?
לא כתוב שהם יצאים לילדים
שלהם. אפשר להבין, כן. 600 חגורים למלחמה וגם הילדים שלהם. זה כמו שכל המסעות במדבר גם כן. כתוב לנו רק את המספרים של הגברים וברור שזה יותר. טף ונשים לא נבין.
הם יצאים להילחם.
יש סיבה, הם באים להילחם ולשבת, כאילו זה באים לרשת.
אז למה לא כל שבט דן?
למה לא כל שבט דן? זה שאלה בכל מקרה, אבל זה נראה שבאמת לא כל שבט דן עובר, אמרנו את זה כבר. רק חלק משבט דן בכלל עובר צפונה, רק ה-600 האלה. דרך אגב, למה 600 בכלל? בכל זאת, אנחנו... 605, אתה צודק. מה הפילגש בגבעה?
לא, נשארים שם ברומים.
גם שם, כן.
אולי באנשי קהילה גם, דוד.
זה הולך לחוק.
אולי זה מספר טיפולוגי פשוט
שגדוד... זאת הייתה השאלה שלי בעצם. ברור שזה מספר טיפולוגי. כן, 600 איש זה ברור שזה לא מדויק. כן, הם לא אמרו 600 ואז אחד רצה להיכנס, אמרו לו לא, אתה לא יכול. 600 וזהו. ספרנו את מספר הבתים שיש שם ואי אפשר.
600 רכב
בחור. יש בכל מיני מקומות 600, אבל בספר שלנו יש איזה 3 פעמים. ובאמת, מה זה?
זה פעמיים 300.
זה פעמיים 300, כן. או 3 פעמים 200 גם. או 600 פעמים אחד. אפשר לעשות מזה הרבה דברים, השאלה היא לאן זה מוביל. אילו באמת היינו רואים שכל הזמן יש את אותו מספר בספר, אז כן. אבל היה לנו בהתחלה כמה פעמים את המספר 10,000 וכל מיני מקומות מספרים אחרים. בכל אופן, 600 יש לנו 3 פעמים. יש לנו פעם אחת, אצל שם גר בן ענת, שעיקר 600 איש במלמד הבקר, ושם זה פלישתים. ועד אחרי זה אנחנו רואים פה את ה-600 האלה, ובסוף יש את ה-600 מבני בנימין. השניים האחרונים מאוד משמעותיים, כי יש לנו פה שני סיפורים אחד ליד השני, פסל מיכה ופילגש בגבעה. ושניהם סיפורים מאוד דומים. ושניהם גם סיפורים שבהם יש איזשהו שבט שעושה צרות. פה זה דן ופה בנימין, וזה נגמר ב-600 איש מהשבט הזה, שמקבלים בסוף את מה שחסר להם. כן, אם זה אנשים בסיפור של פילגש בגבעה, או הנחלה בסיפור של פסל מיכה. אבל זה לא שממש ראוי לתת להם את זה, פשוט איכשהו מקבלים את זה. שוב, משל לאותה אירוניה שאנחנו מדברים עליה, שכל הזמן דברים שלא היינו מצפים שיקרו, יקרו, ואלה שלא מגיע להם מקבלים בדיוק את מה שמגיע להם ולהפך. אוקיי, אז זה לגבי ה-600. בסדר. אז דיברנו על זה שהטף והמקנה והכבודה נמצאים לפניהם, ואז נאמר כך, פסוק כ"ב. הם הרחיקו מבית מיכה, והאנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה, נזעקו והדביקו את בני דן. כן, כולם רודפים אחרי בני דן, כולל גם כל האנשים שבאזור. כולם מבינים את גודל העושק שנעשה כאן, שהם גונבים את מה שמיכה גנב. ויקראו על בני דן, הם קוראים על בני דן, מה הם קוראים להם? לא כתוב. כן, אם אנחנו מדברים על הדיבור שחסר פה, אז הנה. ויקראו על בני דן ויסבו פניהם, ואמרו למיכה, כנראה שגם הוא הגיע, מה לך כי נזעקת? ויאמר, את אלוהי אשר עשיתי לקחתם. כן, אם מחפשים אירוניה, אז זה בדיוק הפסוק הכי אירוני בתנך פחות איתו. את אלוהי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן אשר עשיתי. ותלכו, ומה לי עוד? ומה זה תאמרו אליי, מה לך? כן, מה, זה לא טיעון מספיק טוב? ואמרו אליו בני דן, בני דן הבינו שזה טיעון מספיק טוב. אז אמרו לו, אל תשמע כולך עמנו. ונפגעו בכם אנשים מערי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. כמובן, שאין להם באמת טיעון. פשוט אומרים, תשתוק. כאילו, שתוק, שתוק, אנחנו יותר חזקים. וממשיכים, וילכו בני דן לדרכם. וירא מיכה כי חזקים הם ממנו, ויפן וישב אל ביתו. וכך היה. אז כך בעצם נגמר הסיפור של מיכה, אני רואה את החיוכים על פניכם, כולם שמחים שזה נגמר בשלום, ובלי מלחמות. אוקיי, אבל שימו לב לפסוק הבא.
למה הם
משחקים
אותה תמימים?
הם משחקים אותה תמימים? הם רק אומרים לשתוק.
לא, אני שואל, מה אתה רוצה?
זה לא מה אתה רוצה ממש, כאילו, מה קורה פה?
שואל מה אתה רוצה?
אז זה בדיוק מה שמיכה אומר להם. אבל אני מניח שהם שואלים מה אתה רוצה, זה לא מה אתה רוצה, אין לנו פה שום דבר שלך. אלא מה אתה רוצה, אתה כדאי לך מהר לברוח מפה.
בקטע ארץ כזה, מה אתה רוצה?
כן. נראה לי שכבר הם חשנו את העובדה שמדובר פה באנשים מחרחרי ריב ומדון, שלא ממש בקטע של לדבר. כן, טוב. אז שימו לב אבל הפסוק הבא. תגידו לי מה הוא אומר לכם. והמה, כנראה בני דן, כן? והמה לקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו עלייש על עם שוקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. מה הפסוק הזה אומר לכם?
שהם רשעים.
שהם רשעים כי...
הם לא
נותנים
בין ישראל.
כן, זה לא יפה. נכון, זה ממש לא נחמד. מילא הייתם אומרים להם, אנחנו באים למלחמה, קוראים להם לשלום, כמו שאמורים לעשות לפי החוק המקראי. אבל עוד משהו. משהו דווקא עם החצי הראשון, שמתחבר לחצי השני.
הם קושרים את זה. אנחנו יוצאים להתיישב בצפון, עוברים פה, חוטפים פסל, הולכים שם הוגים. זה השיטה
שלי. זה שזה... מחובר אני מסכים, אבל זה יותר מזה.
מה הקשר בין שני החצאים?
בדיוק, מה הקשר בין שני החצאים? אתה...
הם רוצים כאילו סוג של דודם לנצח איתו, כמו שבאחר לוקחים את הארון.
בדיוק. הם לקחו את הארון ועלו על העם שוקט ובוטח וניצחו אותו. או במקרה הזה הם לקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו עליי שעל העם שוקט ובוטח ויקחו אותם לפי חרב. ממש נשמע שהם חושבים שזה הסיבה שהם, לא רק שהם חושבים שזה הסיבה, זה הסיבה שהם לקחו את זה. הם הלכו ללייש, הם בדרך רצו לקחת איזה משהו שיכול לעזור להם.
שיוכלו לתלות בו את ההפסד, אם יהיה להם.
כן, לא. כאילו, שיוכלו לנצח.
שלא יהיה הפסד.
שלא יהיה הפסד, כן. והם הלכו, עיקו אותם, ובנו מקדש לדבר הזה. זה בדיוק מה שקורה כאן בסיפור.
זה פשוט הראשון של להעלות על מקום בטח.
נכון, עכשיו, כל הסיפור הזה דרך אגב מקביל לשמעון ולוי. טוב, נפתח את זה עוד רגע. עוד מעט נפתח את זה, יש עוד כמה רעיונות. מה?
ירושלים לוקחים, אז צריך שהם יקחו משהו.
זה לא רק זה, יש יותר, אבל נגיע לזה. ואין מציל. שימו לב איך זה נשמע, איך אנחנו ממש, זה נוגע לליבנו מה שקורה לבני לייש. ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון. אתם שם עכשיו? ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון. ודבר אין להם עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב. שזה גם אומר שזה אין מציל כנראה. היא בעמק, במקום בלי אף אחד, רחוקה מצידון, ודבר אין להם עם אדם, ויבנו את העיר וישבו בה. כן, הלכו, בנו את העיר וישבו בה. ויקראו שם העיר דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. תוספת מעניינת, אשר יולד לישראל. כאילו שתדעו שזה מישהו מבני ישראל. ואולם לאיש שם העיר לראשונה. זה אולי מזכיר את ישראל, שזה יעקב, בגלל שגם החצי השני של הפסוק מזכיר את יעקב. כי הרי ואולם לייש שם העיר לראשונה. לוז, נכון? ואולם לוז שם העיר לראשונה. שעל איזה עיר מדובר שם?
בטל.
בטל. איזה יופי. אז אנחנו מדברים על דן כמו שדיברו על בטל. שזה יכול להיות קשור לעובדה שבשני המקומות האלה יש לנו עגלים. נכון? בסיפור מאוד דומה.
דן גור יש...
מה? מה זה?
דן גור יש...
נכון? אז זה כזה שקוראים לזה לייש, זה כנראה בגלל דן. ודרך אגב, ביהושע, איך קוראים לעיר?
לשם.
מה זה לשם?
לשם,
אחד מהבנים של החושן. שלפי, טוב, זה בעיה, כי יש מיליון אפשרויות לסדר את השבטים, אבל לפי חלק מהסידורים, זה האבן של דן.
איך?
איך
שאתה רוצה.
נכון? כן. זה ממש ככה. בכל אופן, אז יכול להיות שזה ממש הסיבה שקוראים לזה לשם. קוראים ללשם על שם האבן של דן, וקוראים לזה לייש על שם הברכה של דן, וקוראים לזה דן על שם דן. וכן.
אז למה מדגישים של שם העיר לשם לייש?
מה זה?
לשם העיר...
ולמה לייש שם העיר לראשונה, כן.
זה לא... זה נכון.
זה לא מה?
כאילו, אם לייש על שם דן, אז מה באמת היה שם העיר לראשונה?
אם לייש על שם דן... לא, 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 לא. יש פה שני דברים שונים. קודם כל, איך קראו לזה?
קראו לזה לייש.
עכשיו, יש קשר בין לייש לדן, גם במובן של המילולי, שלייש זה אריה. כן, ואריה זה דן. עכשיו, האם זה היה הסיבה לזה שקראו לעיר לייש? לא. פשוט משתמשים בזה. זה כאילו כבר היה קיים והשתמשו בזה. מה אפשר למשל לומר? שיעקב, כשהוא מברך אותם ואומר, דן גור אריה יזנק מדבשן, אז הוא גור לייש יזנק מדבשן. כלומר, בזה הוא כבר רומז לעיר הזאת שהם הולכים לכבוש. זה לא חייב להיות שזה, שהוא אז יצר את השם של לייש. אוקיי. אז ואולם לייש המהיר לראשונה. ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו, היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. כן, אז כנראה שיהונתן בן גרשום בן מנשה זה אותו לוי שהם לקחו, והם היו כהנים לשבט הדני, הוא ובניו. נקרא שגם היה לו בנים. כאן שהייתה לו גם אישה, שזה גם נכון. בכל מקרה, אז... מה? זה לא מצחיק. בכל אופן, אז הם מקימים את הפסל ויש להם כהנים עד יום גלות הארץ. מתי זה יום גלות הארץ? ממלכת ישראל. אתה בטוח?
מתי
דן גלו?
יכול להיות גלות הארץ זה כאילו כשרובם בא והציל את מה שהוא רוצה שם.
אז פה יש שני דברים. המפרשים הקלאסיים, המסורתיים, ודאי לא יגידו את מה שאתם אמרתם עכשיו. כפירה. כן? לא יודע איך אתם מעלים, אני יודע איך שתותחים את הדבר הזה. אבל עד יום גלות הארץ, לא יכול להיות גלות מלכת ישראל. למה?
כי
עשה
ישמעית הכל.
כי? זהו, כי לפי חז"ל, מתי נכתב הספר? בימי שמואל.
וגם כי שלמה ביאר, אני מניח את עבודה זרה ודן.
זה לא בטוח בכלל. והתחשב בעובדה שהוא הקים את העבודה זרה שנשארה עד ימי יושיהו.
מישהו היה כאילו, היה זמן שכל עם ישראל...
אולי דוד, אבל כן, מדן ועד באר שבע, אז אולי... עד יום גלות הארץ. כן? למה... מה זה למה? אמרנו כבר למה זה לא יכול להיות, אבל טוב, כנראה שזה מניח שבאמת הספר נכתב בימי שמואל. אבל אפשר להסתכל על זה בדיוק הפוך. כתוב פה עד יום גלות הארץ, והארץ גלתה בימי, אני לא יודע מי, כן? כלומר, הרבה יותר מאוחר משמואל, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. אז מכאן שהספר נכתב אחרי, ולא בימי שמואל. וכך למשל, אברבנאל, כן, הופך את ספר יהושע, שלפי חז"ל נכתב על ידי יהושע, לספר שנכתב על ידי שמואל, ואת ספר שמואל, שנכתב על ידי שמואל לפי חז"ל, הוא הופך לספר שנכתב על ידי ירמיהו, והכל מסיבות כאלה. כן, אז עד יום גלות הארץ, לכאורה, אומר את זה. אפשרות אחרת, שזה כמה מעניין שאנשים עושים אותה. כן, אז מה חז"ל אומרים או מפרשים? שעד יום גלות הארץ זה לא עד יום גלות הארץ הגלות, אלא עד יום הגלות של שילה, כאילו המפלה של שילה. קצת מוזר, נכון? אז היה מי שניסה לטעון, כן? שזה בעצם מה שהיה כתוב. מה אתם רואים פה?
ארון.
כן. והשתבש ועכשיו זה ארץ. שזה כאילו, זה ממש השיא החוסר מודעות עצמית שאפשר להציע. בגלל שכדי לפתור את הבעיה של בברייתא ובבא בתרא, אז אתה פשוט אומר שיש שיבושים בתנ"ך. כן? אז זה, עם כל הרעיון היפה של זה, אני חושב שלא צריך לקבל את זה. אז מה, זה יום גלות הארץ? כנראה...
אבל להגיד שזה שלא, זה לא כל... זה יכול להיות גם מרמוז בפסוקים, כי זה כתוב, וישימו להם את הפסל מיכל אשר עשה כל ימי, היות בית עולים בשילה.
נכון.
כלומר, ההקבלה השנייה של זמן היא...
זה הרמז היחיד שאפשר לומר, אבל ההקבלה הזאת, טוב, זה הבעיה בהקבלות. אם כתוב לך בפסוק אחד שהכהנים היו עד יום גלות הארץ, ובפסוק אחר שהפסל היה כל ימי היות בית עולים בשילה, אז יש פה שתי אפשרויות. או שההקבלה אומרת, תסתכלו, זה אותו דבר. או שימו לב, השתמשו בביטויים שונים, כי זה שני דברים שונים. כלומר, בעצם אי אפשר להוכיח שום דבר בהקבלות מסוג הזה. עכשיו, מה שכן, העובדה שבאמת מתארים את זה שדבר אחד היה עד פה, דבר אחד היה כל זמן שפה, אז זה אומר כביכול שזה שני דברים שונים. יותר מזה, יכול להיות שהפסל היה גם אחרי ששילה נחרבה. מה בעצם אומר פסוק למד א', וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית אלוהים בשילה.
היה גם, זה יכול להיות משך מהם.
זה לא חייב לומר שאחרי זה לא היה. אלא כל זמן העמידה של, 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 של משכן שילה היה פסל בדן. זה לא בא לומר רק עד שם, זה לא בא לומר לנו עד מתי. זה בא לומר שכל הזמן הזה שאנחנו היינו עם משכן בשילה, הם היו עם פסל בדן. כן, כל ימי היות בית אלוהים בשילה, הם עדיין היו עם זה. אז זה אפשרות אחת. חז"ל אומרים כמובן שדוד הסיר את הפסל בדן, ואז הוא לקח את יונתן בן גרשום בן מנשה, שכנראה בזמן הזה הוא עדיין היה חי, והציע לו להיות האחראי על האוצרות שלו. כן, כי זה מה שכתוב אחרי זה בדברי הימים. הנה רצית, קיבלת את זה בהפוכה. בדברי הימים, ברשימות של השרים של דוד והאחראים על האוצרות, אז כתוב, ושבואל בן גרשום בן משה, נגיד על האוצרות. עכשיו, שבואל בן גרשום בן משה, זה כנראה יונתן בן גרשום בן מנשה. אז אומרים שלמה קוראים לו שבואל? כי שב אל השם בכל ליבו, ככה זה אומרים. ובגלל שהוא ראה דוד שהבחור הוא רודף ממון, אז שם אותו, נגיד על האוצרות. זה המדרש. שזה...
זה הגיוני.
מאוד הגיוני. כן.
כמו גלנט.
מה? בכל אופן, כן, זה ממש נותנים לחתול לשמור על הגבינה. לא הבנתי את המדרש הזה בעולם, לא הבנתי מה ניסו לומר בו, אבל זה מה שהם אומרים. ששמו אותו לאוצרות, כי הוא ראה שאוהב כסף. אז תשמור לי על האוצרות. בכל אופן, זה לאוצרות של הקודשים, של בית השם וכולי.
זה רודף בצע בשביל
השם. אני לא חושב שהוא רודף בצע בשביל השם, הוא רודף בצע בשביל עצמו. הוא משתמש בהשם כדי להיות כהן וכל זה, בשביל להשיג עבודה יותר טובה. כאילו ברגע שיש שבט שמציע לו ושמע שהמשכורת יותר טובה, אז הוא ילך אליהם. אין לו בעיה.
600
איש. כן, הוא הסכים, בחפץ. כן.
הוא גרד זה בעצמו, זה לא משנה.
אבל עדיין הם היו צריכים לשכנע אותו. הם מציעים, טענו טענה וזה. אוקיי, אז זה לגבי היות מתעלם בשילה. שימו לב כמובן שזאת הפעם הראשונה בספר שמופיע שילה. זה ממש המילה האחרונה בסיפור הזה שמתאר את ההקמה של מקדש אחר. כן, כל הסיפור הזה נגמר בשילה. המילה האחרונה. זה כבר דבר כזה ראינו בעבר, אם אתם זוכרים, בסיפור של גדעון ואבימלך. שהמילה האחרונה בסיפור גדעון זה גדעון. והמילה האחרונה בסיפור אבימלך... ידעתי שתגיד, ירובל. כן, וראינו שבאמת השם הזה מופיע יותר פה, והשם הזה מופיע יותר כאן. וזה כנראה רומז לניגוד בין השניים, כשכמובן בסיפור של גדעון שם השם מופיע, ובסיפור של אבימלך מופיע בעיקר שם אלוקים. כנראה בגלל הריחוק וההתנתקות ביניהם לבין השם. אז ככה גם פה. בכלל יש הרבה דברים מקבילים בין הסיפור הזה לבין הסיפור של אבימלך. למשל, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. סיפור אבימלך, דיברנו על זה שהוא בהרבה דברים דומה לירובעם. נכון? אתם זוכרים משהו? ממה שאמרנו? ירובעם בנבט. כן, קראנו את הפסוקים בדברי הימים, שבהם אביה, הבן של רחבעם, כן, שממנו ירובעם לקח את הממלכה, אז הוא עולה על ראש הר צמריים, כמו יותם שעולה על ראש הר גריזים. ואומר, שמעוני ירובעם בכל ישראל, לא לכם לדעת, כי השם נתן ממלכה לדוד לעולם, לא הוא לבניו, ברית מלך. ואז הוא אומר, ויקום ירובעם עבד שלמה בן דוד, ולקח גם אנשים ריקים בני בליעל, והתחזקו על רחבעם, ורחבעם היה נע ורח לבב ולא התחזק לפניהם. הוא מתאר את ירובעם באותה לשון ובאותן דרכים כמו אבימלך. אבימלך הוא הרי זה שקם על אחים אמנם, אבל עדיין הוא קם ולקח את הממלכה ממי שהיה ראוי להיות בממלכה, ובסופו של דבר לקח אנשים בני בליעל ולקחו את השלטון בכוח. אז ככה גם אומרים על זה. ראינו עוד כמה הקבלות. בסיפור שלנו יש כבר הקבלות הרבה יותר חזקות. יש לנו את דן ובית אל שכבר ראינו רמזים אליהם, והעובדה שמקימים עכשיו את הפולחן בדן, כשמספר מלכים נשמע שבעצם ירובעם ממציא אותו, כבר אומרת לנו עוד כמה דברים. העובדה שיש לנו את הסיפור של למלא ידיים במישהו שלא ראוי להיות כהן, שיהיה כהן, גם כן מחזקת את ההקבלה לירובעם. ירובעם הרי עשה בדיוק את אותו הדבר. איזה עוד הקבלות אפשר להעמיד פה? טוב, בסיפור של אבימלך, אם אתם זוכרים, אצל גדעון ואבימלך, אז הערים שבונה ירובעם מופיעות שם במיוחד. הוא בונה את שכם ואחרי זה את פנואל, כן, שזה בדיוק הערים שהורסים אבימלך וגדעון. וראינו עוד הרבה הקבלות. וכמובן, האפוד, טרפים, פסל, מסכה ודברים כאלה, אומרים בעצם ברמז שכל מה שעשה ירובעם עם העגלים זה עבודה זרה. זה מעין ביקורת סמויה דרך הסיפור הזה על ירובעם. אבל כל זה מוביל אותי ליותר מזה. בגלל שמה מה המסגרת לכל הסיפור? גם לסיפור הבא, אבל לסיפור הזה לפחות. המסגרת, כן. בימים מהם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו על זה אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, על הביטוי איש הישר בעיניו יעשה.
כן, אנחנו נחזור לירובעם עוד רגע, אנחנו נחזור לזה. עד יום גלות הארץ תזכרו, אבל אנחנו נחזור זה אחר כך.
אז איש ישר בעיניו יעשה, מה זה אומר? בניגוד למה? מה ההיפוך של זה?
איש ישר בעיניו,
ישר בעיני השם, ישר בעיני השם, כן? אז בספר מלכים יש לנו רצף שכל מלך נאמר עליו האם הוא עשה הרע בעיני השם או הישר בעיני השם. כן, יש לנו את הרע בעיני והישר בעיני. זה בעצם הניגודים. הישר בעיני השם והרע בעיני השם. בסיפור, בספר שופטים, מה אנחנו רואים כל הזמן?
הישר בעיני.
פה, אבל לפני זה.
איזה הוא רע בעיני.
כן, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם. הם עושים הרע בעיני השם. כן? ועכשיו אנחנו רואים פתאום הישר בעיני, ואנחנו לא רואים הישר בעיני השם, אלא הישר בעיניו. כלומר, זה ההיפוך שיש לנו. את הישר בעיני השם שאנחנו מחפשים, אין לנו. יש לנו רק הישר בעיניו. כן? וזה, אולי אתם זוכרים שכבר עשינו זה כמה משחקים בביטוי הזה בסיפור יפתח. כשבני ישראל זועקים אל השם, אחרי שהם עשו הרע בעיני השם, ואז השם אומר להם, אני לא רוצה להושיע אתכם, אז הם אומרים, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך. רק הצילנו נא היום הזה. כן, מבקשים שוב לעשות הטוב בעיניו, הטוב והישר זה בא ביחד, נכון? אבל מיד אחרי שהם עשו את הרע בעיני השם. אז תעשה אתה הטוב בעיני השם. אז זה לגבי הרע והישר. לאן זה מוביל אותנו? מה זה?
שהם יתקו לגמרי, כאילו לא חושבים על זה.
כן, כן, השם לא שייך, כלומר, זה לא שאנחנו עושים הרע בעיני השם. להפך, הם בטוחים שהם עושים הטוב בעיני השם, נכון? אתה ידעתי כי ייטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן, אומר מיכה. הם בטוחים שהם עושים את מה שהשם רוצה. כן? בא האמא של מיכה ומקדישה את הכסף מידי לבני לעשות פסל ומסכה, להשם. הם עוברים בסיפור הזה ספציפית על 8 מתוך 10 מעשרת הדיברות, כן? ובכל זאת הם בטוחים שהם עם השם. כן, מה הם לא עוברים? עוברים על שבת הם לא עוברים, נכון? ו...
לכבד את אביך.
אולי, לכבד את אביך הם לא עוברים. אתה אומר, על אמך הם עוברים, על אביך לא. אבל הנער שהיה לו לבן, אז קיצור, אז קיצור, כמו שכתוב בעשרת הדיברות, לא תגנוב, לא יהיה לך. אז...
הם עוברים...
משקרים. מה? אתה רוצה שזה לא יהיה? אז לא יהיה, בסדר, אז 8. אבל כל שאמרנו. צריך לבדוק על כמה לאווים מה-12 לאווים של הרב יואל הם עוברים. בכל מקרה זה, ברור שהם עושים את כל מה שאפשר כדי שהשם יכעס עליהם, אבל הם בטוחים שהם עובדי השם רציניים. והם לוקחים את הפסל ומסכה של נעשה להשם, והולכים וכובשים עם זה את לאיש. אוקיי, אז זה לגבי זה. עכשיו, כל הסיפור הזה מוביל אותי לעוד משהו שהביטוי הזה מזכיר. הוא מזכיר לך משהו מספר דברים, אולי?
לא תעשו כמו שאתם עושים היום, יש
כבר השם. כן. אז תפתחו רגע באמת בדברים י' ב'.
זה קשור לקבע
במות. זה קשור לקבע במות. פרק י' ב' זה בעצם ההתחלה של נאום המצוות, החצי השני של נאום המצוות. כלומר, החצי השני של נאום המצוות, שהתחיל בפרק ה' ונגמר בפרק כ"ו, כן, אז החצי הראשון זה המון המון נאומים, והחצי השני של נאום המצוות, מפרק י' ב', זה המצוות. אז המצווה הראשונה היא כך, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ השנתה השם לוקח על הגדות הרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על אדמה. פסוק ב' מתחיל את המצווה. אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבוהות ותחת כל יצרנן, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם וכו' וכו' וכו'. פסוק ד', לא תעשון כן להשם אלוקיכם, שזה בדיוק מה שמיכה עשה. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו ובאת שם. כלומר, לא תעשו ככל שאנחנו עושים פה, סליחה, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, זה נאמר כנגד לא זה שהגויים עושים עבודה זרה, בפסל ומסכה וכולי, אלא רק זה שהם עושים בכל מקום, על הערים הגבוהים, הרמים ועל הגבוהות שתחת כל עץ רענן, אל תעשו את זה, אלא תבואו אל המקום שאני רוצה לשכון שם, השם, כן? אז האמירה הזאת היא כנגד מיכה שבעצם עושה איפה שהוא רוצה, בבית שלו, עושה בית אלוהים. כיוון שהוא לקח את זה צד אחד קדימה ועושה פסל ומסכה להשם, שזה ממש כמו שעושים הגויים. ועבדתם שם מעולותיכם וזבחיכם וכולי, ובסדר. פסוק ח', לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. בימי משה עשו איש הישר בעיניו? אז אולי זה כן טוב, איש הישר בעיניו יעשה.
לא,
לכאורה
להקריא בחמש.
אתה אומר, בזמנם הישר בעיניו היה טוב.
לא, זה טוב לעשות מה שאתה.
הרות שפסוק אחד, כאילו, בפסוק בהמשך, כן, בפסוק כפחת, תסתכלו רגע. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה, למען יתאב לך ולבניך אחריך עד עולם. כן, אתה ידעתי כי ייטיב השם לי, נכון? למה? לא כי היה לי הלב לכהן, אלא כי תעשה הטוב והישר בעיני השם לוקחה. כן, הטוב והישר, איש הישר בעיני זה. כל זה אם אתה תעשה הטוב והישר בעיני השם לוקחה. עכשיו, למה משה מתכוון? זה באמת בלגן. כן, יש פה בלגן גדול עם כל הסיפור של מה הם בדיוק עשו. הוא דף שמי כבר בלבטים נורא. בכל אופן, מה הם עושים כל היום? כאילו. בכל אופן, לא יודע, דורות ידרדרו. לא, מקליטים אותי, אז אני לא אגיד שאני נגד דף ימי. ולמה? לא, לרמוז זה לא יפה. בכל מקרה, אם נחזור לענייננו, אז יש לנו באמת קצת בעיה עם הביטוי הזה של שמשה אומר, אנחנו לא עושים, אל תעשו כמו שאנחנו עושים איש כל ישר מעיניו. יש כמה אפשרויות להסביר את זה. ניקח למשל את מה שהמלבים אומר, שהוא מתכוון כאילו היום זה מהיום, והוא לא מתכוון אפילו מהיום אלא ממחר. כלומר, הם עומדים עכשיו לפני הכניסה לארץ, ואל תעשו ככל שאנחנו הולכים לעשות היום מהרגע שניכנס לארץ. נכון שמשה לא ייכנס, אבל נדבר עליהם. כן, איש כל ישר בעיניו, שזה אומר מה? להקריב בבמות. אפשר להקריב בבמות כל זמן, שמה?
שאין מקדש בשילו.
שאין משכן בשילו, או מקדש בירושלים, או משהו כזה. כן, המשך חוכמה אפילו מרחיב את זה, ואומר שהבעיה היא לא שיש משכן או משהו כזה, יש משכן תמיד, כל פעם הוא במקום אחר. מה באמת הגורם לכך שיש איסור במות?
שכינה.
ומה גורם לזה?
מזבח.
לא?
ארון.
ארון. כן, ובזה הוא רוצה להסביר איך זה שהם זבחו בבוכים, ואיך זה שהם זבחו בבית אל, בסיפור של פילגש בגבעה, ויש עוד כמה מקומות כאלה. למה הם זובחים מחוץ לזה? זה איסור במות, וכבר זה ימי משכן שילה. כי הארון לא נמצא שם. עכשיו, בפילגש בגבעה זה מפורש, שהם הוציאו את הארון. והארון ברית השם עומד בימים ההם בבית אל, עם פנחס. אבל בכל אופן, זה מה שהוא אומר. המלבים אבל אומר שזה ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. שמה זה איש כל הישר בעיניו? שהוא מקריב איפה שהוא רוצה. ואיש הישר בעיניו יעשה, של פסל מיכה, גם כן מאוד מתאים לזה. הם מקריבים איפה שהם רוצים. אם זה נכון, אז אין צורך לפתור את הבעיה עם פלגש בגבעה, של איך הם מקריבים בבית אל ובכל מקום, כי גם שם הם עשו איש כל הישר בעיניו. איש הישר בעיניו יעשה. כן?
זה ספציפי?
מה?
זה הדבר שכל כך צריכים להגיש אותו, שאיש
הישר בעיניו. אז זה לא שזה כזה ספציפי, כמו שפשוט זה לינק לדברים ידבק. ואז רומזים לך, שים לב, זאת הבעיה. מקריבים במות, עבודה זרה, גילוי, כל מה שיש, בכל העסק. כן, איש הישר בעיניו יעשה, הופך להיות הרבה יותר מורחב ממה שמשה התכוון. זה מתחיל, הדבר, הקטנה שבבעיותינו, זה דברים ידבט, איסור במות, ומזה זה כבר ממשיך הלאה. כמובן שגם המנוחה והנחלה של דן גם כן נמצאים שם, פסוק ת'. כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם לוקח הנותן לך. ואיך נגמר פסוק י'? והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. כן. בקיצור, יש פה כמה רמזים כאלה לסיפור שלנו, ובסופו של דבר הניגוד בולט. אז זה לגבי איש הישר בעיניו יעשה, יכול להיות שזה גם קשור. אם אנחנו חוזרים אבל לכל השאלה שהתחלנו איתה עם ממלכת ישראל ואיך זה קשור, אז מה שיותר רלוונטי זה החצי הראשון של הפסוק. כן? בימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כי מתארים לנו כאן תיאור שהוא מאוד דומה לימי ממלכת ישראל, ואומרים בימים מהם אין מלך בישראל. אם התיאור של מה שקורה כאן הוא בגלל שאין מלך בישראל, כן? וזה בדיוק אותו תיאור מתי שיש מלך בישראל, אז מה בעצם הכותב מתכוון לומר? שמלכי ישראל הם בעצם אין מלך. ירובעם זה אין מלך בישראל, זה מה שקורה כשאין מלך בישראל, מה שקורה אצל ירובעם. כלומר, ירובעם הוא בעצם אין מלך. מה? לא שזה לא השפיע, כמו שפשוט הוא לא מלך. כמו שדברי הימין למשל תופס אותו. ספר מלכים מציג את ממלכת ישראל וממלכת יהודה כשתי ממלכות זהות, שהשם קבע ששתיהם יהיו, וזה משהו שהשם החליט. דברי הימים יש איזה רמזון קטן, אבל הרוב המוחלט זה כמו שתיארנו, שירובעם בנבט קם על ממלכת בית דוד ולקח בכוח עם אנשים בני בליעל.
מה מלך אמור לעשות?
כן, זו שאלה באמת, נגד מה הוא יוצא, מה האפשרות השנייה. אבל אני לא חושב שזה מה מלך אמור לעשות כמו מה המלך עשה. כלומר, ירובעם, זה לא שהוא היה אמור לעשות משהו אחר, הוא עשה את זה. הוא לא היה אמור לעשות את זה.
אולי מלך שהוא מתברד נגד השם, אז כאילו אין מלך?
כן.
אז הוא הרי לך את דוד שלא עשו את מה שאמרת.
יש ויש. עכשיו, אם אתה רוצה כבר ללכת לזה, זה היה השלב הבא, אני רוצה לומר שזה בהרבה מקומות קורה. שבאים ואומרים על איזה מלך מסוים שהוא לא מלך. עכשיו, כבר, טוב, בדברי הימים אנחנו לא נפתח, כי אנשים חרדים כל פעם שאני פותח אותו. אבל זה, לדעתי, בספר דברי הימים, אחרי יושיהו כבר אין מלכים. הוא מתאר את כל המלכים שאחרי יושיהו, כאילו הם כבר לא מלכים. המלכות של בית דוד נגמרה, והמלכות והשליטה בארץ עוברת למלך מצרים, ואחרי זה לבבל, ואחרי זה לפרס. אין יותר מלך, כאילו, מיהודה, שבאמת נחשב כמלך. אבל אני רוצה להביא דוגמה יותר טובה. דווקא על מלכות ישראל. מה זה? עד? עד ביב.
עד מה טבעי נחשב מלך?
שוב, זה לא עניין טכני של האם הוא מוגדר כמלך או לא מוגדר כמלך.
מה הוא צריך לעשות בשביל שיגידו שהוא היה מלך?
להיות המלך, מה שהשם יחליט, אשר יבחר השם לוקח בו.
אז היו גם מלכים מפני משגיאו שלא עשו מה שהשם החליט.
אבל הם היו מבית דוד.
אז מה?
וזה מי שבחר השם.
הוא לא מבית דוד.
הוא לא מבית דוד. עכשיו תפתחו רגע בהושע. לא ראיתם את זה בה. ספר הושע, שהוא לפחות מפרק ד' ואילך, הוא פשוט סינית מדוברת. אני עוד עובד על זה. יש תרגום לעברית. בכל אופן, אז יש שם הפסוק שאומר, הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתים, אבל לפני זה אני רוצה ללכת לכיוון אחר. סתכלו בפרק הראשון, בפסוק, נתחיל מג' כן, זה טוב, כבר מפסוק ב', ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם. וילך ויקח את מרבת דבליים, ותהר ותלד לו בן. עכשיו שימו לב, ויאמר השם אליו, קרא שמו יזרעאל. כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, וישבתי ממלכות בית ישראל. עכשיו, דמי יזרעאל, יש איזה דיון, אבל כנראה שהכוונה לדמים שיהוא הרג את בית אחאב בישראל, שזה בעצמו דמים שאחאב הוציא על נבות. כן? אז עכשיו זה בעצם מופקד על יהוא. השם ציווה את יהוא, וכל המפרשים אומרים שבגלל שהוא בעצמו חזר, בית יהוא וחזר ועשה את החטאים, אז כאילו, אז למה בעצם נתנו לך לעשות את זה מראש? ואז זה נחשב שהוא אשם בהם, בדמים האלה. אבל מה שיותר חשוב זה החצי השני. ופקדתי דמי ישראל אל בית יהוא, וישבתי ממלכות בית ישראל. עכשיו, בית יהוא, כן, יש לנו את, הוא נגמר בירובעם הגדול, ירובעם השני, ואחריו יש את זכריה, הבן שלו, שהוא המלך האחרון, החמישי, לבית יהוא, שמלך...
שישה חודשים.
בדיוק, שישה חודשים. אחריו היה שלום בן יבש, שרצח אותו, ומלך חודש. ואחריו היה מנחם, שמלך 10 שנים, ואחריו פקחיה בן מנחם, שמלך 2 שנים, ואחריו פקח, שמלך 20, ואחריו הושע, לא הושע הזה, הושע בן אלה, שמלך 9 שנים, כל זה, מפה, זה, לא נחשב, ופקדתי דמי ישראל על בית יהוא, נהרוג על בית יהוא, וישבתי ממלכות בית ישראל, אלה לא מלכים?
זה רע המלכים
הם יותר כאילו מונו מטעם מישהו להיות מלכים.
הם רצחו את המלך הקודם וקמו להיות מלכים, אז הם לא באמת מלכים.
הוא שמיט את הזרע של הממלכה הזאת.
לא, ממלכות בית ישראל.
זה כמו
שאני משמיד את דוד. אז בשביל זה, אז בואו נקרא את הפסוק שדילגתי עליו, פסוק א'. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה יותם אחז וחזקיה מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. עכשיו מיותר לציין שחזקיה הוא, שנת המלוכה שלו הייתה פה, בהושע, 3 שנים להושע. זה חזקיה הוא. כן, אז אם הוא מלך בימי עוזיהו ותם אחז חזקיהו, ניבא בימי עוזיהו ותם אחז חזקיהו, הוא ניבא בכל האזור הזה, אז הוא ניבא בימי עוזיהו ותם אחז חזקיהו מלכי יהודה וירובעם בישראל. כל הזמן הזה שהוא ניבא, למה לא מוזכרים המלכים? אלא שהם לא מלכים. הוא סופר את המלכים שבזמנם הוא ניבא. הוא ניבא בימי ירובעם, ואחרי זה החצי שנה הזאת לא נחשבת אפילו של זכריה, ובזמן של המלכים האלה הוא ניבא. המלכים האלה הוא לא ניבא כי הם לא מלכים. הוא לא ניבא בימי מלכי ישראל האלה כי הם לא מלכי ישראל. כך בעצם אומר גם ספר שופטים בפסל מיכה, או בסיפורי הבאים עם המלך בישראל.
מה הסיבה שלא נקראים מלכים? כי אתה רואה שכן מזכירים לך...
זאת אמירה שיפוטית.
לא, בסדר, אבל אתה רואה שצדקיה שזה... אם אתה רואה שכל מלכים הם לא מלכו, גם ביהודה לך את התקופה, שזה לפני חורבן המלכת יהודה, גם הייתה תקופה בדי מקבילה.
זה בדיוק מה שאמרתי.
בנביא, זה מוזכר שם או לא?
מה שאתה אומר זה רגע, אבל אם אני מסתכל על הדברים האלה כלא מלכים בגלל X, בגלל סיבה מסוימת, אז אנחנו חייבים עכשיו שכולם יתייחסו אליהם ככה בכל מקום שהוא. לא. כמו שממלכת ישראל כולה יכולה לחשב כמלכות ראויה לפי ספר מלכים, ולמלכות חוטאת והזויה שאסור בכלל להתייחס אליה בספר דברי הימים, וכמו שהמלכים האלה יכולים לחשב במלכים כמלכים, והם נחשבים באמת כמלכים, ורק הושע לא מתייחס אליהם כמלכים, כן? וזה שהמלכים בסוף ספר מלכים, המלכים של החורבן, 4 המלכים האחרונים, הם נחשבים כמלכים בספר מלכים, ובדברי הימים הם כבר, כן? אפשר לומר שהם כבר לא ממש מלכים. זה אמירה שיפוטית, זה אמירה שאחד יכול להסכים ואחד יכול לא להסכים. זאת אמירה שאפשר להבין בצד אחד ככה ומצד אחד אחרת. זה לא חייב להיות. ובספר שופטים באים ואומרים לנו, כל הדבר הזה שממלכת ישראל עושה, זה לא נחשב.
אבל מה גורם למה? כאילו, זה שהם לא מלכים איתם השם, זה גורם לזה שיש עבודה זרה?
אני יכול לקחת את זה לכמה כיוונים, אבל אני חושב שיש רמז לכיוון מסוים אחד. למה הם לא בסדר? הם לא בסדר בגלל שהם לא בסדר, זה נכון, אבל הם לא בית דוד. עכשיו, בית דוד הוא בסדר. איך אני יודע שבעצם הרמיזה פה זה שזה לא בית דוד, זה לא בסדר? גם סיפור פסל מיכה וגם סיפור פילה איש בגבעה, ולמעשה גם האסונות שקורים במגילת רות, שזה הסיפור השלישי בסיפור השופטים, שהוא לא סיפור של שופט, שלושת הסיפורים האלה, כל הצרות מתחילות כשעוזבים את בית לחם יהודה. איזה שקט. כשעוזבים את בית לחם יהודה, שזה בתנך כל מה שאפשר לומר על בית לחם יהודה, זה שזה איפה שדוד הגיע, כן? עוזבים את בית לחם, הצרות מתחילות. יש לוי שעוזב את בית לחם ומגיע לבית מיכה, ומשם הכל מתחיל. יש לוי שגר בירכתי על אפרים ועוזב את בית לחם. בבית לחם היה לו אירוח נהדר וחמישה ימים שהאבא של הפילגש ממש מאכיל אותו ומשקיע אותו, יוצא משם ומגיע לאירוח הנהדר של גבעה. בסיפור של רות גם כן. וילך איש מבית לחם יהודה ומת שם, והבנים שלו מתים שם וכולם זה. ולפי הרבי גם זה נגמר שם. בקיצור, זה ממש אומר, שימו לב, יש לנו בית לחם, זה מצוין, וברגע שעוזבים את בית לחם והולכים להקים ממלכה אחרת, או במילים אחרות, עוזבים בית לחם סתם, זה בעיה. ופה הכל מתחיל. מה זה?
לאחר יושיעו, זה בכל
מקרה מלכים
תמיד.
בסדר, זה סיבה אחרת למה לא מתייחסים אליהם כמלכים. לא מתייחסים אליהם כמלכים, כי גם בית דוד נגמר. לפי דברי הימים. לפי מלכים לא ברור. כן, גם בדברי הימים, זה מחלוקת דעה, אני מכריע כאן במחלוקת שעד היום עוד לא הוכרעה, ואפילו אני לא בטוח בה. האם דברי הימים מצפה למלכות בית דוד שתחזור, או שהוא אומר די, נגמר הסיפור. וזה בלגן שאילו אנחנו היינו לומדים מספר דברי הימים, אז היינו בעוד 5 שנים אולי מגיעים אליו. טוב, אז שאלות? אין שאלות, אומר הכל מובן.
שאמרת שמפרש שהפרשים לא יכולים להגיד שעד ימי גלות,
כן.
ימי גלות ישראל,
הם לא אומרים את זה כי הם מניחים את הגמרא בבטרה, כן. שאומרת ששמואל כתב את ספר שופטים,
כן, אבל כאילו, לא כל כך הבנתי למה לא יכולים להגיד שזה מצביע על אירוע שהוא מאוחר.
אתה אומר כי זה בנבואה,
כן, כל הזמן דורשים את זה, אפילו כל הזמן דורשים את זה,
לדרוש אפשר
וגם על דברים
לדרוש אפשר, אבל השאלה היא, אלא אם יש בעיות נוספות עם זה. הרי אם אתה אומר שבאמת, טוב, במחקתי זה, אבל עד יום גלות הארץ, זה עד החורבן, עדיין היה בדן פסל כזה, אז האמת הם שואלים את זה מפורש, אני חושב. אפשר בא דוד ולא הסיר אותו, ואפשר בשלמה ולא הסיר אותו. אז הבעיה הזאת. כלומר, לא יכול להיות שזה נשאר שם כל הזמן הזה. עכשיו, בסופו של דבר, דוד לא החליט כל דבר שזז. הנחת היסוד היא שהוא לא עבר והחליט את העבודה זרה. אין רמז בכלל לזה שבימי דוד היה עבודה זרה, למרות שסביר להניח שהיה. דברים כאלה לא נעלמים ביום. ומיד אחרי דוד ושלמה חוזרים, כבר עוד בימי שלמה. וככה כל מלך צדיק, הוא תמיד לפניו יש עבודה זרה ואחריו יש עבודה זרה. זה לא שהוא החליט את הכל, וכולם עובדים את השם כמו שצריך, ואז פתאום פוף, הוא נפטר ועובדים עבודה זרה. זה תמיד על פני השטח ואיפשהו נמצא. אז זה יותר בעייתי. מה שכן, כמובן, שזה רק מחזק את הטענה שלנו, אם אנחנו אומרים שעד יום גלות הארץ, זה עד החורבן של ממלכת ישראל, אז זה בעצם אומר עוד אמירה לגבי ממלכת ישראל. כל ממלכת ישראל הייתה על רקע הפסל בדן. כן, יש שם פסל בדן ויש שם כהנים שהם לא כהנים, והם עושים את זה לאורך כל התקופה של ממלכת ישראל. ואפילו, אנחנו יודעים הרי שזה עד יום גלות הארץ, זה עד אחרי ירובם. כן? וירובם הרי הקים בדן את העגל. אז שהכהנים האלה, בני משה, היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ, זה אומר שבא ירובעם, שם שם עגל ואמר להם תמשיכו. נכון? הוא כאילו, הוא מתחבר לזה, זה כבר מביא לנו את הרקע למה שירובעם עושה, וירובעם ממשיך את זה. ועד יום גלות הארץ זה ממשיך עם עגל ופסל והכהנים האלה. אז זה אומר משהו לגבי העניין הזה. כמובן שזה בא כניגוד לשילו, זה מפורש. כן.
מה המשמעות של הפועל החוזר של הלדעת? גם בימי מיכה אתה ידעתי כי
הייתי לו שם לי, לא בטוח ששמתי לב לזה אף פעם.
לא שאלה אלוהים ונדעה,
הידיעה, מעניין, לא יודע,
כשהם עוברים להם הידעתם שיש פה סליחה בבתים האלה.
תראה, ראינו כבר את הידיעה אצל שמשון, אז יכול להיות שזה מתחבר, צריך לבדוק, אבל לא, כי גם זה נדן מצורה ומשתעול, הכל מתקשר ויש להם אלף ומאה כסף. יש פה כמה רמזים, אז אולי זה קשור, וצריך לראות את זה יותר בעיון, לא מכיר את זה. טוב.
תודה רבה. תודה רבה. אתה אמרת שירובעם, שירובעם לא היה מלך, נכון?
אה, אני לא יודע.